רוצים להשקיע בעולם הנדלן? בפרק הזה נדבר על איך בוחרים את שוק הנדלן שמתאים להשקעה שלכם. בין כל הפרמטרים המשתנים לבחירת ההשקעה, נדבר על איך אנחנו מנתחים שוק להשקעה, ואיך נתחשב במאפיינים האישיים והסביבתיים שלנו. פתיח ומתחילים.
הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
איך בעצם בוחרים שוק? היום אני אראה לכם הלכה למעשה, איך אנחנו בוחרים את השוק שלנו, איך אתם בוחרים את השוק שלכם, מהבית, לפני שאתם יוצאים ומסתובבים ברחובות. אראה לכם הלכה למעשה, אראה לכם איך אנחנו נכנסים לאתרי האינטרנט השונים ואנחנו בודקים את זה. לפני כן אני קודם כל אעשה לכם הקדמה ואני אסביר לכם קצת על כל אחד מהמאפיינים, כדי שכשאני אראה לכם את זה אחר כך הלכה למעשה, אתם תבינו מה אני עושה. הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה בעצם אנחנו נגדיר את השוק שלנו לפי המאפיינים האישיים. המאפיינים האישיים הם כוללים שלוש קטגוריות. אחת, זה יהיה מטרה. מה המטרה שלנו? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים דירה, נכס למגורים, אנחנו רוצים נכס להשקעה. הרי אם אנחנו רוצים נכס למגורים, סביר להניח שאנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים לגור, או אנחנו לא נגור בכל מקום. לכן בדרך אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים, ואז פחות יש משחק בעניין של בחירת אזורים. בכל מה שקשור להשקעה, בין אם זה אקזיט, בין אם זה מניב, מטרה היא חשובה. בעצם אנחנו פחות משנה לנו אם השוק הוא ברמלה, לוד, בת ים, תל אביב, רמת גן, אלא יהיה פרמטרים אחרים שמשתנים לנו. הנכס הוא לא מעניין אותנו, אנחנו לא הולכים לגור בו, מבחינתנו סחורה, ולכן אנחנו צריכים, הפרמטר הראשון במאפיינים השניים שיהיה לנו זה מטרה. לכן כל מי מכם שמחפש דירה להשקעה, בין אם זה מניב, בין אם זה אקזיט, עניין האזור הוא פחות קריטי. ואז אנחנו נעבור לפרמטרים האחרים, שהם יותר חשובים. הראשון הוא תקציב. כמה כסף יש לכם? אם אין לכם הון עצמי בכלל, או אם יש לכם הון עצמי עד 200,000 שקל, אנחנו ממליצים להישאר בשווקים שהם עד 800,000 שקל. עוד מעט נראה לכם איך בודקים את זה. למה שווקים כאלה? כי בשווקים כאלה אתם מגדילים את הסיכוי שלכם לקחת מימון מהבנק. יותר קל לקחת מימון מהבנק בעסקאות כאלה, לקחת משכנתה ועל זה הלוואה משלימה, וככה לממן את העסקה בעצם ב-100% מימון, כי אין לכם הון עצמי, או שיש לכם הון עצמי מוגבל. לחילופין, אם יש לכם בכל זאת 200,000 שקל, אתם רוצים תמיד להישאר בטווח שההון העצמי שלכם יספיק בכדי לממן את העסקה, כי הרי הבנק ידרוש מכם במשכנתה להביא חלק מהתשלום ומוכר כהון עצמי. במידה ואין לכם הון עצמי בכלל, אנחנו נוכל במקום את ההון העצמי שהבנק ידרוש מאיתנו לשים בעסקה, אנחנו נוכל להביא אותו ככה שנקרא מאחורה על ידי הלוואה משלימה, אבל זה כבר בשיעור אחר, זה בשיעור מימון, דיברנו על זה בעבר, אתם יכולים להקשיב ולצפות בלייבים קודמים שעשינו, או שנדבר על זה גם בהמשך, אבל זה פחות הנושא של היום. אז אם אין לכם הון עצמי, או אם יש לכם הון עצמי עד 200,000 שקל, השוק שאתם בוחרים הוא עד 800,000 שקל. אם יש לכם הון עצמי יותר גדול, זה אומר שיש לכם יותר אופציות. אתם יכולים להגדיל את המעגלים, להתרחב עם המעגלים, ובעצם לבחור אזורים עם תקציב יותר גבוה. לצורך העניין, אם יש לכם 500,000, תמיד תשמרו על יחס של רבע, זאת אומרת פי 4. אם יש לכם תקציב של 500,000, אתם יכולים להשקיע באזורים עד 2,000,000 שקלים. תשמרו על זה. עכשיו, אם זה עסקאות ראשונות שלכם, אני ממליץ להישאר בכל מקרה באזורים שההשקעה היא עד 1,000,000-1,200,000. למה? כי אתם הולכים, העסקה הראשונה היא עסקה קצת מפחידה, לפעמים מרגשת, יש חששות, יש שאלות, אנחנו רוצים לעשות אותה בתחושה הכי נעימה וטובה שיש. אנחנו לא רוצים שתרוצו ותתחייבו על עסקאות של 2,000,000 שקלים, לכן אנחנו נעדיף שאתם תתחייבו ותקנו דירות ב1,000,000-1,200,000 כשהסכומים הם לא גבוהים מדי. גם אתם תרגישו יותר בנוח, גם הסביבה שלכם, המשפחה שלכם, ואתם תראו איך אתם עושים את העסקה בצורה מאוד נעימה וכיפית, כי נדלן זה כיף, צריך ליהנות מזה. אז אם יש לכם הון עצמי שהוא עד אמרנו עוד 200 אלף שקל, אתם בוחרים עד 800. אם יש לכם עוד עצמי גבוה יותר, אתם יכולים להשתמש במכפלות של 4, זאת אומרת כל פעם כפול 4 מעון עצמי שיש לכם, אבל בכל מקרה, אם זאת העסקה הראשונה שלכם, אתם מתרכזים בשווקים שהם עד מיליון, מיליון 200. הסיבה השנייה, אגב, שבגללה אנחנו בעצם נעדיף שווקים זולים יותר, נעדיף שווקים שהם עד 800 אלף שקל למי שאין לו עון עצמי, זה כדי שתוכלו להכניס אתכם שותף. במידה ואתם רואים שאתם לא מצליחים לקבל משכנתא מסיבה כזו או אחרת, אתם לא מצליחים לקבל את המימון שאתם רוצים, אתם תמיד תוכלו להכניס אתכם שותף. משקיע אחר שיש לו את הכסף, הוא רוצה לעשות אתכם שיתוף פעולה. תקשיבו ללייב הקודם משבוע שעבר שעשיתי, הוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, על החיבור בין משקיעים לבין יזמים, ביניכם, בין אנשים שרוצים שאין להם עון עצמי ויש להם עסקה, לבין משקיעים שיש להם כסף. אז תקשיבו ללייב הזה, זה ייתן לכם הרבה מאוד ידע. למי שבשווקים כאלה שהם עד 800 אלף שקל, אנחנו מגדילים את כמות המשקיעים איתם אנחנו יכולים לעבוד. לרוב המשקיעים אין את העון העצמי המטורף הזה. יש עון עצמי יחסית סביר, רגיל, שהם חסכו 200, 300, 400 אלף שקל, וכולם הרגישו מאוד בנוח להיות בשווקים שהם עד 800, לכן תתרכזו בשווקים כאלה. הפרמטר השלישי, אותו אנחנו נבחן במאפיינים האישיים, הוא עניין המרחק. המרחק הוא חשוב מאוד. אם אתם תבחרו שוק שאתם לא תוכלו להגיע אליו, לא עשינו בזה כלום. עדיף להתקרב לשווקים שאתם יודעים שאתם תוכלו להגיע אליהם. אמנם הם יהיו יקרים יותר, אבל אתם תדעו שאתם תוכלו להיות שם, ומקסימום תעבדו עם משקיע. אבל אם אתם תבחרו שוק שהוא רחוק מדי, ואתם לא יכולים להגיע אליו, וזה מקשה עליכם, תוותרו על זה. גם פה עוד פעם, זה עניין אינדיבידואלי. כל אחד יודע מה הוא יכול להקריב, מה הוא מוכן להקריב, וכמה זמן בשבוע הוא מוכן לתת לזה. אם אתם מוכנים לעשות נסיעה של שעה לשוק שלכם, מעולה. זאת אומרת שכבר כיסיתם את רוב המדינה, בטוח יש שוק שמתאים לכם, לא משנה איפה אתם נמצאים במדינה, איפה אתם גרים, זה לא משנה, יש לכם שוק במרחק של שעה נסיעה. אם אתם לא יכולים לעשות את השעה הנסיעה הזאת, תתקרבו, תבחרו שוק קרוב יותר לבית שלכם, תגדירו לעצמכם חצי שעה נסיעה, 20 דקות, כמה שאתם יכולים, תבחרו שווקים שהם קרובים יותר, למרות שהתקציב גבוה יותר, ומקסימום תעבדו עם משקיעים. עדיף לעשות מאשר לא לעשות בכלל. כן, תבחרו, אני מציע שבכל זאת תנסו להתאמץ ולהגיע לשווקים רחוקים יותר, אבל אם אתם לא מצליחים, אז תישארו בשוק קרוב, גם אם הוא יקר יותר. מאפיין, חצי מאפיין אישי, אני ככה מכניס את זה, הוא לא קריטי, אבל הוא כן חשוב לי ברמה אישית. אמרתי, נדלן זה כיף, ואנחנו רוצים ליהנות כשאנחנו עושים נדלן. בסופו של דבר אתם הולכים לשטח ואתם רוצים לחזור הביתה ולספר את חוויות וליהנות. יש שווקים מסוימים, יש אזורים מסוימים, שאולי חלקכם ירגיש לא נעים להסתובב בהם. בין אם זה בשעות הלילה, בין אם זה בשעות היום, לא משנה מה. אם אתם לא מרגישים בנוח להסתובב בשוק הזה, אל תסתובבו בו. תבטלו את השוק הזה, הסתובבתם פעם, פעמיים, אתם מרגישים לא נעים, אתם מפחדים על עצמכם, אתם מרגישים שאוכלוסייה היא לא אוכלוסייה שכיף לכם ונעים לכם להיות בה, ואתם מרגישים שם לא טוב, תוותרו על השוק הזה. אחרי שבעצם בחנו מאפיינים אישיים, אנחנו נרצה לבחון מאפיינים סביבתיים. המאפיינים הסביבתיים הם גם שלוש קטגוריות. הראשון, 300 בתי אב. אנחנו נרצה להגדיר 300, בתי אב זה דירות, בתים, בסדר? נרצה להגדיר 300 דירות, זה ייתן לנו כמות מספיק גדולה כדי להוציא מזה עסקאות, מצד אחד, מצד שני, היא לא גדולה מדי שאנחנו הולכים לאיבוד, והיא לא קטנה מדי שאנחנו לא נצליח להוציא עסקאות. אז בין 300 ל-500 זה מספיק בתי אב, זה כמות הנכונה בהתחלה, תור התחלה. בהמשך אתם תמיד תוכלו להגדיל את המעגלים ולהרחיב כשאתם תשלטו בשוק. אבל בהתחלה, לחקר שוק ראשוני, תתרכזו באזורים שהם בין 300 ל-500 בתי אב. אם בשכונה שלכם יש יותר מזה, לא קרה שום דבר. תבחרו רחוב 2-3 שבהם אתם מתמקדים וממש תרדו לרזולוציה ולחקר עליהם. על הקטגוריה השלישית במאפיינים סביבתיים זה יחס של 70-30. יחס של 70-30 בין בעלי הבתים, בין אנשים שגרים שם, שהם בעלי הבתים והם גרים בנכס, לבין משקיעים. למה אנחנו רוצים לשמור על יחס כזה? אם יש לכם כמות גדולה יותר של בעלי בתים, 80%, 90%, 100%, 95%, לא משנה מה, יהיה לכם קשה להגיע לעסקאות מציאה. באזורים כאלה יש פחות תנועה, אתם גם תראו את זה שיש פחות עסקאות למחירה, פחות עסקאות בוצעו בפועל, יש פחות תנועה. אנחנו רוצים שווקים שהם כן, שיש בהם תנועה, שהם כן מהירים. מנגד, אם האזורים הם עם אחוז גבוה מאוד של משקיעים, מעל 40, 50, 60%, 70% משקיעים, גם פה זה יכול להיות שוק בעייתי. אנחנו לא נוותר על השוק הזה, זה יכול להיות גם שוק טוב. אנחנו לא נוותר עליו מיד. במצב כזה, אנחנו נצטרך לראות האם יש סיבה לזה שיש הרבה משקיעים בשוק. במידה ויש אוניברסיטה, מקור תעסוקה, אזור של חבר'ה צעירים, אז זה בסדר. אם אנחנו נראה שיש ביקוש לסחירויות, אין לנו בעיה, אנחנו חיים עם זה. בסדר? אין לנו בעיה עם אזור כזה, שיש בו הרבה משקיעים. אבל אם אנחנו נראה אזור שבו יש מקבץ מאוד גדול של משקיעים, ובהמשך בבדיקות שאנחנו נעשה בחקר השוק שלנו, אנחנו נראה שאין דרישה לסחירות, יש יותר רצה מביקוש, אנחנו נבין שזה שוק בועתי, ויכול מאוד להיות שנצטרך לעשות אחורה פנה, ולוותר על השוק הזה ולבחור שוק אחר. אז ברשותכם, בואו נראה, אני אראה לכם איך אנחנו בוחנים את זה בפועל בשטח. בואו רק נראה שאתם רואים את המסך שלי. עכשיו השלב שבו אתם אמורים לראות את המסך, יופי. רגע, הנה, בסדר גמור, יופי. הדבר ראשון, אנחנו ניכנס ליד 2. בסדר, אמרתי את כל הבדיקות האלה אנחנו עושים מהבית. אנחנו ניכנס ליד 2, נלחץ על נדלן, בסדר? ודירות למחירה. אתה עולה לאט לאט. עכשיו בשורת החיפוש, אנחנו לא מגדירים אזור, בסדר? אנחנו נלך ישר לעניין המחיר. במחיר אנחנו נבטל את האפס, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא מפרסמים מחיר ואנחנו לא רוצים אותם, אז אני סתם זורק מספר נמוך, רק כדי לבטל את כל אלה שלא הגדירו מחיר. ואנחנו נגדיר בעד מחיר עד 800 אלף שקל. בסדר? ונעשה חיפוש. יפה. עכשיו אתם רואים, מציג לנו, אני אגדיל לכם קצת את המסך כדי שתוכלו לראות יותר, זה מציג לנו 7,000 הודעות. 7,000 הודעות בכל הארץ. אנחנו עכשיו נעשה תצוגה על גבי מפה. בתצוגה על גבי מפה אנחנו נוכל לראות עכשיו את הפיזור שלהם בארץ. איפה הם נמצאות? כל הדירות האלה, איפה כל המודעות האלה למחירה, איפה הם נמצאות? יפה. עלתה לנו מפה. אנחנו, יפה, אנחנו רואים שבעצם יש לנו בצפון הרחוק 3,000 מודעות כאלה, בחדר הזיכרון והעמקים 779 מודעות כאלה, השרון, השומרון, במרכז כבר יש מספרים נמוכים יותר, במרכז אנחנו רואים 225, זה יכול להיות מעניין לכל מי שגר במרכז ולא רוצה להתרחק. באזור ירושלים, זה אזור באמת היותר בעייתי, יש 27 מודעות. שפלה, מישור חוף דרומי, זה כל אזור אשקלון, אשדוד, 676 מודעות. ובדרום, מאזור באר שבע ועד אילת, יש לנו עוד 2,000 מודעות. עכשיו אמרנו, אנחנו רוצים, קודם כל לתורמים, הגדרנו את עניין המחיר. עכשיו אנחנו רוצים לבחון את המרחק, בסדר? אז תשבו בבית, בשעה שבו אתם, או מעבודה, לא משנה מה, בשעה שבו אתם מתכוונים לצאת לשטח בפועל, אם זה יום שישי אז תעשו מהבית, אם אתם מתכוונים אחרי צהריים תעשו מעבודה ומהבית, תפעילו בווייז, כמה זמן ייקח לכם להגיע לבאר שבע, כמה זמן ייקח לכם להגיע לרמלה לוד, כמה זמן ייקח לכם להגיע לאשדוד או אשקלון, וככה אתם תדעו באיזה אזור להתמקד, בסדר? במידה ואתם אומרים, אוקיי, אני מוכן לעשות שעה של נסיעה, ואני מוכן להגיע עד באר שבע, דימונה, ירוחם, מעולה, תגיעו לאזורים האלה. אם השעה הנסיעה שלכם תיקח אתכם באזור הצפון, אז יש לכם פה את הצפון הרחוק, או את אזור חדר הזיכון והעמקים, בסדר? יש לכם פה את חיפה, יש לכם פה הרבה מאוד אזורים שהם עד 800 אלף שקל. אם בכל זאת, אם אתם גרים במרכז, ואתם בכל זאת רוצים להישאר באזור המרכז, אז אתם תלחצו על האזור הזה, ואז אתם תראו איך עכשיו עושה לנו זום אין, ואנחנו בעצם יכולים להסתכל על הערים. אנחנו רואים שבחולון בת ים יש לנו 46 מודעות, ובראשון לציון והסביבה 64, וברמלה לוד 33. עכשיו אני אומר לכם שבאזור המרכז אתם תראו שזה קצת יותר קשה, כי אם אני אכנס לראשון לציון והסביבה וחולון בת ים, אתם תגיעו לדירות בדרך כלל של חדר, אולי שני חדרים, שהם קצת אולי דירות טריקיות ופחות הייתי מתמקד בזה. ברמלה לוד כן אפשר למצוא אזורים כאלה, אז אם אתם מחליטים בכל זאת להישאר באזור המרכז, רמלה לוד יכולה להיות אופציה, גם בפתח תקווה, וגם פתח תקווה יכולה להיות אופציה, אבל שימו לב שגם שם סביר להניח שמדובר בדירות קטנות, דירות של חדר, שאני לא פוסל אותם, אבל אנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון שאנחנו חוקרים, כי זה מתאים לאוכלוסייה מאוד 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 מצומצמת. אם אתם יכולים טיפה להתרחק יותר לאזור השפלה, מישור החוף הדרומי, אז מעולה, תלחצו על האזור הזה, ועכשיו אתם תראו שבעצם אנחנו מקבלים פה את הריכוזיות. רואים בנס ציון הרחובות, 77 מודעות, מעולה. אשקלון, אשדוד והסביבה, 250 מודעות, פגז, קריית גת, 164. לגבי קריית גת, שימו לב, בגלל קרמי גת, המגה פרויקט הזה שבונים שם, יש קצת בעייתיות, אם אתם תקנו עכשיו דירה, יכול להיות שיהיה לכם בעיה עם שכירויות, קחו את זה בחשבון. אם אנחנו נבחר את אשדוד, נגיד אשקלון והסביבה, אני אלחץ על זה, בסדר, אנחנו נראה עכשיו את הפיזור בתוך האזור הזה. בסדר, אשדוד 22, אשקלון 207, אשקלון היא עיר מעולה, היא במרחק של שעה נסיעה להרבה מכם, אם לא, אתם יכולים, מי שיותר קרוב לאזור הצפון, תלכו לאזור חיפה, לאזורים האלה, אז זה גם בסדר. רגע, ברשותכם אני רק אפתח את זה גם את הפלאפון, כשאני אוכל לראות אם אתם שואלים אותי שאלות. תבחרו באשקלון, בואו נבחר רגע את אשקלון ונרד ונראה איך אנחנו אחר כך בוחנים שכונה, בסדר? יפה. יש לנו עכשיו באשקלון את כל השכונות, אנחנו רואים עוד פעם את הריכוזיות בהם, בסדר? אני אגדיל לכם את זה. אנחנו רואים שיש לנו בבן גוריון, בשכונת בן גוריון 57 מודעות, מה זה פה? בז'בוטינסקי 21 מודעות, ובנווה ים 19, ובנווה אלונים 12. אז זה שכונות שאני לא מכיר אותן, אני לא יודע. אפרידר 10, מרינה, באזור המרינה 22. עכשיו אתם יכולים לרדת שכונה שכונה, וכל פעם נסתכל ולראות האם היא מתאימה לכם. אנחנו רוצים לראות שכונה שיש בה לפחות 20 דירות למחירה. אם אתם תלכו פה על השכונות האלה, נווה קלים, ברניה, שיש בהם 2-3 מודעות, יהיה לכם קשה מאוד להגיע לעסקאות. תבחרו שכונות שיש בהם לפחות 20 דירות למחירה. בסדר? בואו נבחר לצורך העניין, נלך על בן גוריון, בסדר? על השכונה הזאת 57 מודעות, בואו נראה מה קורה בה. יפה. רואים מלא 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 מודעות למחירה, כרגע זה רק למחירה. 640, 730, 700, 589, מעולה, מעולה. אתם יכולים לראות פה, בצד ימין אם אני גולל את המסך, 2.5 חדרים, 3 חדרים, 2.5, 3, 4 חדרים, מעולה לנו. חבר'ה, זה אומר שיש פה שוק פעיל, עובד, הרבה מאוד דירות למחירה, והמחירים הם מחירים שמתאימים לנו. איך אני מגיע לאתר הזה, תומר ישי שואל? אני באתר יד 2, תומר, זה אתר הכי פשוט שיש, יד 2. אלא אתה עושה יד 2.co.il. יפה. עכשיו, אחרי שראינו פה את כל הדירות למחירה, אתם רואים שיש לכם פה את כל הדירות למחירה, אנחנו יכולים לחפש מידע על הסביבה, בסדר? אני בכוונה עכשיו עובר אתר, יש את זה גם, אם אני אכנס פה, נגיד סתם דוגמה לאחת המודעות, אני אוכל להראות לכם את זה. יפה, נכנסתי, אתם רואים כמו שאתם רואים סתם, לאחת המודעות בשכונה, ברחוב בבן גוריון, ברחוב ביאליק, 2.5 חדרים, 640 אלף שקל, ועכשיו יש לי פה מתחת לתמונות איזשהו סרגל. בסרגל הזה אני אלחץ עליך השכונה, בסדר? עכשיו זה התחיל לתת לי מידע על הסביבה. אני יכול לראות איך הגולשים האחרים תרגו את השכונה, מה הם חושבים עליה, אולי יש פה משהו שיקפוץ לי, אולי זה בשם בעיות שיקפצו לי מצד אחד, מצד שני עוד מידע, תמיד מידע זה טוב, בסדר? ואנחנו נוכל גם לשאול, ונוכל, אם אנחנו נמשיך לרדת, אנחנו נראה את רמת החינוך. יכול להיות שזה יעניין אותנו, בסדר? אני אמשיך, רגע נגלול עוד, רגע נתקע לי. יפה. איך השכנים? בסדר? אתם רואים? יש לנו פה את הכותרת איך השכנים. יכול לראות מה אחוז גילאים. כמה אחוז בא לתעודת בגרות, כמה בלי תעודת בגרות, זה רמת ההשכלה, כמה השכלה אקדמית, כמה השכלה על תיכונית. עכשיו, אני ממשיך. רמת השכר בעיר, כמה עם שכר מינימום, כמה מעל שכר מינימום. כל הדברים האלה, הם יכול מאוד להיות שהם יהיו מעולים לנו. נמשיך ואנחנו נראה. תחבורה ציבורית. פרטו לנו פה איזה קווים, עניינים, יכול להיות שזה דברים שהם יעניינו אותנו. מה שאני רוצה רגע להראות לכם, עכשיו אני אעבור לאתר מדלן, הוא יותר נגיש, יותר כיף להסתכל עליו, בסדר? ושימו לב. אגב, האתרים האלה כל שני וחמישי משנים את המראה שלהם. אז מה שאני מראה עכשיו, יכול להיות שלא יתעכב בהמשך, אבל אתם תבינו את העיקרון. אנחנו דיברנו על שכונת בן גוריון באשקלון, בסדר? עכשיו עברנו לאתר מדלן. באתר מדלן אני רוצה לעשות מידע על כתובות, בסדר? עכשיו אני אחפש, אמרנו בן גוריון, אשקלון. שכונה, יפה. לחצתי על בן גוריון, אשקלון. ועכשיו אני מקבל הרבה מאוד מידע. קודם כל, עוד פעם, אתם רואים, הוא מתחם לי את השכונה בצורה מאוד יפה. אומר לי מה הגבולות. אני רואה שרחוב דוד בן גוריון, הוא ממשיך, רגע, לרחוב ההסתדרות, וחיים נחמן ביאליק, וככה בעצם אני מבין את התחום, את הגבולות של השכונה. בסדר? אם אנחנו נמשיך למידע לסביבה, בסדר? פה יש לנו את כל התמחור, אתם רואים מודעות למחירה, בסדר? פה זה מודעות למחירה. אחר מכן תמשיכו לגלול, אתם תראו תמחור ועסקאות. אתם תראו מחיר קנייה ממוצע, וסחירות מבוקשת, וצועה ממוצעת. כל הדברים האלה הם פרמטרים נחמדים, הם יכולים לתת לנו מידע טוב, אבל זה לא חקר השוק שלנו, בסדר? אנחנו נוודא את הכל בשטח, אנחנו כרגע רק בוחרים אזור, בסדר? אנחנו ממשיכים לגלול למטה, אנחנו רואים עסקאות שנעשו, בסדר? אנחנו רואים עסקאות שנעשו בפועל, את הרחובות, איפה, בכמה נמכרו, למטר, בכמה הייתה עסקה, כל הדברים האלה יכולים לתת לנו כיוון שהמחיר שאנחנו רוצים, שאנחנו, אם אנחנו הגדרנו אזור עד 800 אלף שקל, באמת העסקאות מבוצעות שם עד 800 אלף שקל, אנחנו יכולים לראות כמה נמכרו בשנה האחרונה, אתם רואים יש לכם את תאריך העסקה, אתם יכולים לראות כמה נמכרו בשנה האחרונה, ולהבין האם זה שוק פעיל או לא. אם אתם תראו אזור שכונה שיש בה 2-3 עסקאות בשנה, לא טוב. בסדר? זה אזור חלש. אזור שיהיה לכם קשה מאוד לעשות בו עסקאות. תמשיכו השכלה, יש פה את הציונים. מדד בתי הספר בשכונה, אל מול מדד בתי הספר בעיר. אנחנו רואים שבשכונה הזאת מדד בתי הספר הוא טוב. וביחס לממוצע ארצי, אנחנו רואים שהשכונה הזאת היא בעצם שווה לממוצע ארצי. אני אמשיך לגלול כאלה דברים שהם פחות מעניינים אותי. יש לנו פה על השכנים, דירוגים, ניקיון תחזוקה, בסדר? יש פה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מידע, פחות מעניין אותי. מה שאני רוצה שתגיעו זה לעיגולים האלה, בסדר? המדדים החברתיים באזור, בסדר? אחד, אנחנו רואים שהמדד הכלכלי הוא 3 מתוך 10, אתם רואים זה מופיע פה, מדד כלכלי 3 מתוך 10, זה אומר שאנחנו בשכונה שהיא יחסית חלשה, מבחינה כלכלית. זה דבר ראשון. עכשיו, מה שיותר חשוב לי זה העיגול פה. אתם רואים, יש לנו בעלות שכירות. זה המקום בו אנחנו יכולים לבדוק האם יש לנו את היחס 70-30. אנחנו רואים שפה היחס הזה לא כל כך מתקיים, בסדר? הוא יותר כמעט 50-50, 40-50, ויש פה כל האחר, זה בדרך כלל דירות של עמידר. אז אנחנו לא נתייחס לדירות של עמידר, אנחנו רואים 50% בבעלות ועוד 40% בשכירות. אנחנו כמעט שווים. זה אומר שזה שוק שאנחנו נרצה לבדוק בו, אני לא פוסל אותו, אבל אנחנו נרצה לבדוק בו האם יש ביקוש לסחירות. במידה ואנחנו נזהה בהמשך שאין ביקוש לסחירות, אנחנו נפסול את השוק הזה. אם אנחנו נראה שיש ביקוש לסחירות, הכל בסדר. עכשיו, אם השוק הזה היה שוק שבו במקום 51% בעלות היינו רואים 80-90% בעלות, אני אומר לכם, תוותרו על שוק הזה. זה שוק שיהיה לכם קשה מאוד לעשות בו עסקאות. אין הרבה תנועה של עסקאות, גם הייתם רואים שאין הרבה דירות למחירה, וגם הייתם רואים שלא בוצעו הרבה עסקאות בפועל. בסדר? יש לכם פה הרבה מאוד מידע על הסביבה, אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לקרוא, לבדוק את כל הנתונים האלה. כל הנתונים האלה נלקחים מהלמ"ס, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ככה שהכל מאומת, בסדר? או לחילופין, פה כל הדירוגי שכנים, זה גולשים, אנשים שגרו באזור הזה, והם מספרים על השכונה ומדרגים אותה. אז זה מדדים נחמדים, זה יכול לתת לנו ככה איזשהו רקע לחקר השוק, אבל זה לא בהכרח. יפה. עכשיו הדבר האחרון שאנחנו רוצים, בעצם אנחנו מבינים שיש לנו פה אזור, בסדר? עומד בתקציב שלנו, בואו נעשה סיכום. הגענו לשכונה שאנחנו מבינים שהיא עומדת בתקציב שלנו, שהיא במרחק נסיעה שאנחנו רוצים, בסדר? מבחינה אישית היא מתאימה לנו. בנוסף לזה, יחס ה-70-30, אמנם הוא לא נשמר פה, אבל זה בסדר, כי יש לי יותר משקיעים, אז אני אבדל, אני עוד פעם, אני אומר, אני מסמן פה כוכבית, אם היה פה יחס של 70-30, הייתי אומר לכם, בינגו, תמשיכו הלאה, אבל בגלל שהיחס פה יותר, יש פה יותר משקיעים, 40% משקיעים, אני אומר, אנחנו נבדוק אותו בהמשך, אבל אני לא פוסל אותו, אני יכול לבחור אותו כרגע כשוק, אני לא פוסל אותו. עכשיו אנחנו בעצם עוברים לשלב הבא, שהוא שלב הבנייה זהה. בסדר? בנייה זהה ו-300 בתי אב, זה הדבר הבא שאנחנו נרצה לבדוק. בואו נענה לכם רגע על שאלות שכתבתם. שלמה, קודם כל אני שמח שהצטרפת אלינו אחרי כמה שבועות שלא היית, אז ברוך הבא, כיף לראות אותך. האם יש דרישה לסחירות באשקלון? להגדיר את אשקלון כולה כשוק זה לא יהיה נכון, צריך להיכנס לרזולוציות גבוהות יותר, אנחנו נרצה להיכנס לתוך השכונות, יש שכונות שיש ביקוש, יש שכונות שאולי אין ביקוש, אני צריך לבדוק את זה בהמשך, כבר אני אדבר, אתן לכם כמה טיפים איך אנחנו בוחנים את זה. ורונן שואל, איך זה שיש הבדלים כל כך גדולים במחיר באותו רחוב לדירות עם אותו מטראז'? זה חלק מהחלק הרשוק שאנחנו נצטרך לבדוק בהמשך, יכול להיות שיש עניין של דירות משופצות, יכול להיות שהקומה משחקת פה תפקיד, בקומות אחרונות אולי פתאום המחיר צונח, כי זה אולי אזורים בלי מעלית. כל הדברים האלה משתנים, אנחנו נבדוק אותם בהמשך, כרגע זה פחות מעניין אותנו, כל מה שאנחנו רוצים לדעת שזה יש לנו את כרטיס הכניסה לשכונה הזאת, שהמחיר מתאים לנו. אז אחרי שהיינו באתר מדלן וביררנו עוד קצת פרטים, בואו נעבור לאתר אחר, בסדר? אמרנו פה, שימו לב, אם אני כרגע מסתכל על השכונה, על בן גוריון, אז יש לנו את רחוב יהודה הלוי, רחוב קורש, שערי, חתם סופר, בסדר, שפינוזה, יש פה כל מיני רחובות, ואני אומר, בואו נצא לטיול בשכונה, מהבית, בואו נצא לטיול בשכונה, אני עובר לאתר מפות, בגוגל מפות, בסדר? תחפשו בגוגל, גוגל מפות, זה ייתן לכם את זה, ועכשיו, מה אמרנו פה, איזה רחוב זה? יהודה הלוי, בסדר, בואו נעשה חיפוש, יהודה הלוי באשקלון, יפה, אנחנו רואים עכשיו את רחוב יהודה הלוי, נסגור את זה, שימו לב, למטה, בתחתית המסך, יש איש צהוב, אני מקווה שאתם רואים את זה, יכול להיות שאתם לא רואים את זה, רגע אני אגדיל לכם את זה בצורה, רגע, כזאתי, רגע, אני כן, אופה, קופץ לי כל פעם, רק שנייה, כן חשוב לי שתראו את זה, יש למטה איש צהוב, האיש הצהוב הזה חשוב לנו. יופי, עכשיו אתם תראו את האיש הצהוב יותר טוב, אופה, כל פעם זה קופץ לי. למטה יש איש צהוב, בתחתית המסך תסתכלו מצד שמאל, יש איש צהוב, חבל עכשיו להילחם איתו. אנחנו גוררים אותו לרחוב יהודה הלוי, אתם רואים פתאום כל הרחובות, יש לנו עכשיו פס כחול עליהם. כל מקום שיש בו פס כחול ואתם תזרקו עליו את האיש הכחול, אתם תוכלו להתחיל לטייל באזור. בסדר, אז בואו נזרוק אותו פה ברחוב. יפה, ועכשיו אנחנו ברחוב יהודה הלוי. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להסתובב ולטייל בשכונה, ולראות את המבנים באזור. אנחנו נסתכל ואנחנו רואים פה בניין 1, 2, 3 קומות, אתם רואים קרקע 1, 2 ללא מעלית, זה בניינים ישנים, בואו נמשיך טייל באזור, בסדר? ממשיכים, בנייני רכבות, 3 קומות, צד שני, בניינים עם טיפה מבנה שונה, אתם רואים עם רעפים, לא קריטי לנו, אבל גם פה, 1, 2, 3 קומות, קרקע 1, 2, רכבות ללא מעלית, ממשיכים לטייל בשכונה, ממשיכים, אני אסע עוד. אותו דבר, אתם רואים את המבנים? שימו לב, לחלק אנחנו פתאום שמים לב שיוצאת קובייה כזאת. אתם רואים את הקובייה? זה אומר שיש פה דירות שעברו הרחבה. לא כולם עברו הרחבה, חלק מהדירות עברו הרחבה. יכול להיות שאנחנו נבין בחקר שוק שלנו בהמשך, שיש ביקוש מאוד גדול לדירות גדולות יותר. אולי ישווה לנו להוציא תוכניות, אולי ישווה לנו להרחיב. בסדר, אבל זה בהמשך חקר שוק. כרגע אני רוצה לראות שאופי המבנים הוא אותו דבר. שימו לב, כל המבנים, רכבות, ללא מעלית, בנייה ישנה, דירות שיקונים כאלה, בנייני שיקונים, 1, 2, 3, 4 קומות, ללא מעלית, בסדר, 3, 4 קומות, ללא מעלית, מעולה לנו, אנחנו רואים שיש פה בנייה זהה, זה מה שאנחנו מחפשים, זה השוק שאנחנו מחפשים. שימו לב רגע, אם אתם רואים כבר הגעתי פה לקצה השכונה, בסדר? מעבר לכיכר יש לי שכונה אחרת, אתם רואים פתאום יש פה מבנים אחרים, בניינים אחרים, זה כבר לא אותם בנייני רכבת, זה כבר בניינים חדשים יותר, עם מרפסות, נראה לפי זה שהם חדשים יותר, שגם הם עם מעלית, אתם רואים יש פה 1, 2, 3, 4 קומות, אבל הם עם מעלית, גם פה יש 5 קומות, זה כבר בטוח עם מעלית, שכונה אחרת, זה בנייה אחרת, בסדר? זה לא בנייה זהה ביחס לבניינים האלה, הרכבות. בסדר? אם אנחנו מתרכזים ברכבות, אנחנו הולכים על רכבות. אם אנחנו הולכים על בניינים גבוהים, אנחנו הולכים על בניינים גבוהים. כל פעם אתם בוחרים סוג אחד של בנייה. בסדר? יפה. אז אחרי שטיילנו ככה מהמחשב באזור בשכונה שלנו, אנחנו יודעים שיש בנייה זהה, מסמנים וי על זה. מעולה. עכשיו אנחנו צריכים לבחור 300 בתי אב. יש לכם שתי אופציות. אחת לצאת לשטח, לטייל, להסתובב קצת, קצת לחוות את האזור, לראות שאתם רגע באמת רוצים אותו, ואז שמה לספור ולראות איך אתם עושים, סופרים את בתי אב, או לחילופין כבר מהבית. מה זה אומר? אם אני צריך רגע להסתכל על בניין, טיפונת ככה שאין לנו זווית, שימו לב, אנחנו רואים שיש פה שתי כניסות לבניין הזה, אתם רואים את הפס הכחול הזה, הפס הירוק הזה מראה לנו חום ירוק, סליחו לי, אני עבר צבעים. יש לנו פה בעצם חדר מדרגות אחד, חדר מדרגות שני, הבניינים האלה יש להם שתי כניסות, בכל כניסה יש, בכל קומה יש שתי דירות, אתם רואים דירה מצד ימין, דירה מצד שמאל, סך הכל 6 דירות בכל כניסה, כל בניין כזה הוא 12 דירות. אנחנו רוצים 300 בתי אב, מעולה, 30 בניינים מהסוג הזה, זה יהיה שוק עבורנו. בסדר? לחילופין, אם נסתכל רגע על הבניין הזה, יכול להיות אגב שאתם תצטרכו קצת לצאת לשטח כדי לאמת את זה, כי יכול להיות שלפעמים יש שתי דירות בקומה, לפעמים יש 4 דירות בקומה, יכולים לראות את זה מהחזית, שימו לב פה החלונות, אנחנו יכולים לראות שיש שני תאי שירותים, יכול להיות שיש פה במקלחת, יכול להיות שיש פה שתי דירות בכל קומה, יכול להיות שיש פה חלון אחד לשירותים בנפרד וחלון אחד למקלחת, וזה בעצם דירה אחת בכל קומה. אז בסופו של דבר, הכי טוב זה גם שתבררו את זה בשטח, אבל גם פה אנחנו יכולים להסתכל על הבניין מבחוץ, ולהעריך את כמות הדירות שיש בו. אתם רואים את החלונות הגדולים, זה בדרך כלל יש הסלון, אז יש לנו פה דירה אחת, ופה שתיים, ועוד פעם כל כניסה כזאת, שש דירות, 12, ממשיכים את הקפיצות, 18, 24, מבינים שברכבת כזאת 4 כניסות, יש לנו 24 דירות, מעולה, זה אומר שאנחנו צריכים 14 בניינים כאלה, זה יהיה השוק שלנו, בסדר? אם אתם מגיעים עוד פעם לאזורים כאלה, שפתאום יש לכם בניינים כאלה גבוהים, הם לא חלק מהשוק שלנו, בסדר? תוציאו אותם, הם לא מעניינים אותנו, אנחנו רוצים להתרכז בסוג בנייה זה. אם כל השכונה שבחרתם היא הבניינים הגבוהים, אז אין בעיה, תתרכזו בבניינים הגבוהים, אנחנו לא רוצים לראות את הבנייני רכבת. אתם משווים לפפון למלפפון, עגבניה לעגבניה. בסדר? ככה אתם בעצם מגדירים את השוק שלכם, רגע תחזרו אליי, ככה אתם בעצם מגדירים את השוק שלכם מהבית, בסדר? אמרנו, מהמחשב אתם עושים את הבדיקה הראשונה, קודם כל אתם מגדירים לעצמכם מטרה, האם אתם רוצים את הדירות להשקעה, או שאתם רוצים למגורים, ואז זה כבר משהו אחר. אם זה להשקעה, עכשיו אתם עוברים לפרמטרים האחרים, כסף ומרחק. אם אנחנו מדברים על כסף ואין לכם הון עצמי עד 800 אלף שקל, ובכל מקרה אם זאת עסקה ראשונה שלכם, עד מיליון, מיליון 200. בסדר? ראינו איך אנחנו בוחרים אזור לפי מרחק ביד 2. לפי כסף. לאחר מכן, אנחנו עוברים לשלב המרחק. שבו, תבחרו את העיר שאליה אתם יכולים לנסוע. עכשיו, אל תנסו לחפש את השכונה או את העיר הכי טובים בעולם. אין כזה דבר. אם אתם, לפעמים עודף בחירה, עודף אופציות, זה לא טוב. בסדר? זה לא משנה. בחיפה יש אקזיט, אפשר לעשות אקזיטים. ובאשקלון אפשר לעשות אקזיטים, ובבאר שבע אפשר לעשות אקזיטים, וברמלה ובלוד, ובכל עיר יש אקזיטים, יש עסקאות מציאה. אז זה לא משנה איפה תבחרו, בסדר? אל תנסו לחפש את העיר הכי טובה, את השכונה הכי טובה. פשוט תראו שהשכונה והעיר, שהשכונה בעיקר, עומדים בקריטריונים הסביבתיים, המאפיינים הסביבתיים. אמרנו מה, המאפיינים הסביבתיים הם בעצם מתחלקים, אחד, הוא נגדיר 300 בתי אב, 2, בנייה זהה, 3, נרצה לראות יחס של 70-30, שאת זה ראינו איך אנחנו בודקים במדלן. בסדר, 300 בתי אב ובנייה זהה, אנחנו נבדוק בגוגל מפות, ובונוס עבורכם, אני אגיד לכם, תחפשו שכונות שיש בהם לפחות 20 דירות למחירה. זה דירות, זה שכונות שאתם תראו שיש בהם תנועה יותר טובה, ואז יהיה לכם יותר קל להגיע ככה לעסקאות. בסדר? יהיה לכם, אתם כולנו בסופו של דבר רוצים להגיע לעסקאות מציאה. בשכונות שאין תנועה, יותר קשה. אז אחרי שהגדרנו שוק הזה, אנחנו בעצם נתמשיך את חקר השוק שלכם, אתם תמשיכו את חקר השוק שלכם, ואתם תיכנסו למי הקונה, ואולי תצטרכו גם לבדוק מי הסוחר, וביקוש לסחירויות, וכל זה כבר לייבים אחרים, ומשהו אחר לגמרי. כרגע זה היה איך אנחנו בוחרים שוק. יש לכם פה את כל הטיפים, תעברו לפי השלבים שהגדרתי, אתם תראו איך אתם מוצאים את זה בקלות. ענת שואלת, חוקרת את השוק בדימונה, יש כמה שכונות שבדקתי עליהם, ואני עדיין לא יודעת את השכונה עדיפה. מה הטיפ שעוזר לבחור שכונה טובה מול שכונה טובה אחרת? אז ענת, אני חוזר ואומר עוד פעם, בכל שוק יש לנו אקזיטים, בכל שוק יש דירות טובות. אם המטרה שלך זה אקזיט, אז תדעי שתחפשי עוד פעם אזור כזה שיש בו לפחות 20 דירות למחירה. לא משנה לי עכשיו השכונה אם היא יקרה יותר או יקרה פחות או זולה פחות. זה לא משנה, בסדר? בכל שכונה תוכלי למצוא עסקאות, העיקר תבחרי ותציא כבר את לעשות, חבל על הזמן. במידה ואת רוצה נכס מניב, תדאגי שהאזור הזה יהיה אזור שיש בו ביקוש לסחירות, ושהתושבים, התשואה בו היא גבוהה, בסדר? בדרך כלל אנחנו נראה תשואות גבוהות, כשאנחנו קרובים לאוניברסיטאות, שאנחנו מתעסקים עם אולי עם חבר'ה צעירים, יש משפחות אולי מבוססות יותר שלפעמים אפשר להגיע שם לתשואות, ככל שאתם תתרחקו ותלכו באמת לפריפריה כמו דימונה, אתם תגיעו לתשואות גבוהות יותר ואתם תוכלו לעשות דברים יפים יותר, תוכלו להרוויח יותר על הכסף שלכם. אז אם המטרה שלכם זה מניב, אז תחפשו גם שווקים שבהם התשואה היא טובה. פחות קריטי איזה שכונה בדימונה, החלטת על דימונה, מעולה, צי לדרך, תבחרי שכונה, קדימה לעשות, העיקר שיהיה לך בהם 300 בתי אב, שיהיה לכם בנייה זהה, שיהיה לך את היחס של 70-30, אם אין יחס של 70-30, את בודקת האם יש ביקוש לסחירות באזור, אם היחס הוא יותר לכיוון המשקיעים, בודקת שיש ביקוש לסחירות, ולראות 20 דירות, תראי שיש 20 דירות מפורסמות למחירה, בסדר? זהו חברים, זה היה הלייב של היום, אני מקווה שעשיתי לכם סדר בראש, אני אסכם פעם אחרונה, אם יש שאלות זה הזמן לכתוב לי לפני שאני יורד, אני מסכם בפעם אחרונה וניפגש בשבוע הבא, אמרנו, אנחנו מגדירים את האזורים שלנו לפי שתי קטגוריות עיקריות, בסדר? אחד, מאפיינים אישיים, שתיים, מאפיינים סביבתיים. מאפיינים אישיים, מטרה, זה הדבר הראשון, האם זה למגורים, אקזיט או מניב, שתיים, כסף, מה התקציב שלכם, שלוש, מרחק. מרחק נסיעה, מה אתם מוכנים, כמה אתם מוכנים לנסוע לאזור שלכם, בסדר? בתוך זה נגדיר לכם גם נוחות, אם אתם מגיעים לאזור שבו אתם לא מרגישים בנוח, תוותרו עליו. הקטגוריה השנייה היא מאפיינים סביבתיים, במאפיינים סביבתיים גם פה יהיה לנו שלושה דברים עיקריים, אחד, נרצה לראות 300 בתי אב, שתיים, בנייה זהה, שלוש, יחס של 70-30, ועוד טיפ רביעי אני אומר לכם, תחפשו שווקים שיש בהם לפחות 20 דירות למחירה. רצוי גם שתראו שיש 15 עסקאות שנעשו בשנה החולפת, של עסקאות שנמכרו. זהו חברים, שמח שהייתם איתי, ניפגש בשבוע הבא.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.